מיד וחברים, יש לנו אורח מיוחד, גדי עברון, אנחנו נדבר על כל הדברים הכי מטורפים, דווקא בעולמות של הבטחת מידע, דווקא על המשמעויות של הדברים. ואיך אנחנו הולכים לדבר על ה-15.3 אקסבייט שגוגל גנבה מהעולם? הכל עכשיו, מתחילים! שלום חברים, פרק 107, AI וחברים, והיום יש לנו הפתעה מעניינת, גדי עברון. גדי, מה המצב חברי יקר?
זה אני. סך הכל מעולה, עד כמה שניתן, אתה יודע. מה עוד אפשר להגיד
בעברית? כמה מילים על גדי? בוא נדבר קצת על גדי, כמה מילים על גדי? רוצה להגיד כמה מילים בעצמך?
מה פתאום?
מה פתאום? אני אגיד שאני מכיר את גדי הרבה מאוד שנים. גדי נמצא בעולם הסייבר, אני חושב מאז שהמציאו את המילה סייבר או הבטחת מידע. גדי הוא אחד האנשים שמתנדב לכמעט כל דבר שאפשר בשביל לעזור לאנשים, והוא אחד האנשים הכי מדהימים שאני מכיר בקונסטלציה הזאת.
לא, תמשיך, לא, אתה מביך אותי, אני שמח.
והרגע ש-AI יצא לבום הזה, גדי ישר אמר, מה אני יכול לעשות שאף אחד אחר לא עשה, והוא כמובן פתח סטארט-אפ של AI בסייבר.
איזה טעות, איזה טעות.
כן, אני רוצה רגע לתת עוד משהו חשוב, שנבין את הקונטקסט. גדי, לפני כמה ימים הוצא את הדוח הזה? לפני חודש? יצא הדוח, נכון?
כבר עבר זמן.
אז גדי אסף הרבה מאוד אנשים מגניבים מהעולם, והוא צריך להוציא דוח שבעצם מזהיר את העולם ממיתוס, ובעצם הביאו את הגל הראשון איך אפשר לקרוא לדבר הזה? זה כאילו, הגל הראשון שמביא את הפחד ממיתוס, או ממה שזה אומר, ופורסם בכמעט כל מקום. כן.
אני אזכיר לך שאתה ואני הקלטנו פרק לפני איזה חצי שנה, שבו, בסייבר וחברים, שבו עברתי איתך, ויתרת לי, נתת לי לנהל את פרק, ועברתי איתך שלב שלב, לאורך שעה שלמה עם הוכחות, שהולך להגיע משהו כמו מיתוס, וכל העולם הולך למות. כמובן שכסקיוריטי, המטרה שלנו היא לא להפחיד אנשים, לא להשתמש בפאד, פיר אנסרטיטי נדרת, אלא לדבר במז'רמנט, זה שהעולם יהיה חיובי, וכולנו שרדנו את 20 אפוקליפס, זה אפוקליפסה, איך שרואים את הרבים של אפוקליפס, אבל ראינו את זה בא, ואנחנו ישבנו פרק שלם על זה לפני חצי שנה.
היה לנו פרק על צונמי. אגב, אני וגדי מקליטים כבר, נראה לי כבר 3 שנים בערך פרקים, ואז שהפסקתי לנהל את סייבר עם חברים, ממש מתגעגע, ממש מתגעגע. היה לנו ממש פרקים טובים.
וואלה, לא מתגעגעים עליך אפילו טיפה.
איזה כיף שיש אהדה בין חברים.
נכון, אהבה בין חברים, זה דבר כל כך מטורף.
אני רוצה רגע להקדיש את הפרק הזה דווקא מהמקום הזה של סייבר, דווקא מהמקום הזה של לאן הגענו, מה אנחנו עושים, איפה אנחנו נמצאים עכשיו, איך אנשים היום משתמשים ב-AI, מה אנשים לא מבינים בכלל ב-AI, ולאן פנינו הולכות. קדי, אומר שזה בסדר? זה נשמע מספיק קרטילאי?
כן, שי סקיוריטי, אנחנו קסנדרה מיוון העתיקה, ניתנה לנו הנבואה, כוח הנבואה, הברכה של הנבואה, וגם הכללה שאף אחד לא יאמין לנו.
כן.
זה נשמע למושלם. כמו עם מיתוס, אפרופו, והפרק הקודם שלנו לפני חצי שנה.
אגב, אתה יודע על מיתוס, עכשיו כבר כולם מדברים על זה שמיתוס זה כבר לא כזה גדול כמו שאמרו, שזה עקיצה, שזה לא באמת כזה גדול, מיליון ואחד דברים.
אוי נו. כי הקטע הוא שבסופו של דבר מיתוס, זה לא שהוא לא אמיתי, זה לא שאין בו יכולות משמעותיות, אבל עוד קפיצת מדרגה בין מודל למודל, הוא ספציפית יכול, מי שמעניין, למצוא חולשות בכמה סטייג'ז, ולחבר את ה... פריביטיבים יפה, הוא יכול לבנות טקספלוטים בעצמו ברמה יפה ולא סתם בסיסית בוואן שוט, אבל בסופו של דבר מיתוס הוא מה ששבר את המחסום ניו יורק טיימס ו-CNN. פתאום כולם שומעים על זה וכולם מכירים את זה, והבורד אוף דירקטורס שואלים ובקשים תדרוך, ואמא, אבא, בן, בת, אחים, דודות מבקשים לדבר על מיתוס, כמו שקצת היה עם ביטקוין באיזשהו שלב. אז כל ההיסטוריה של מה קורה עם LLMs וחקר חולשות, מחקר חולשות ו... חולי, פתאום התפוצץ תחת השם מיתוס. אז האם היה פה הייפ ומרקטינג? בלי ספק. האם האמת על מיתוס עצמו מוגזמת? כן, זה מודל מאוד חזק, ואף אחד לא שיקר לנו. האם ההייפ עצמו, סביב כל היכולות האלה שהיה להם זה מוגזם? לא, אפילו מוקטן. חד משמעית.
אוקיי. אז אני קודם כל רוצה להגיד לכל המאזינים שלנו שאין להם שמץ של מושג ממה שגדי עכשיו זרק כל הביטויים והדברים. אם אתם לא יודעים איזה משהו, אתם מוזמנים לשאול, לשלוח לנו הודעה, ונענה, נגיב, ואפילו נלמד. יהיה פה הרבה מושגים ודברים. אתם מוזמנים לשאול את ג'ימי או את ChatGPT או אפילו את קלוד, מה זה המושגים האלה?
רגע, ג'ימי זה ג'מיני. ChatGPT, למה לא ג'פטו או ג'יפי?
ג'פטו, נכון? ג'פטו?
ג'יפי, ג'יפי, ג'ימי וג'יפי, זה יותר מדי קרוב, נכון?
ג'ימי וג'יפי, נכון?
אני בכלל, אתה יודע, בכנסיית הקלוד. קלוד, our Lord and Savior, כאילו...
מה אתה אומר? קלוד זה קוקי.
לא, 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 קלוד, our Lord and Savior, תודה רבה, אני מאמין בכנסיית הקלוד עצמה ולא רק בקלוד.
אתה יודע מה, אני רוצה דווקא לבוא ולהגיד מצב שאני ראיתי למשל, ואני בטוח שאני לא היחידי, שהייתה קפיצה מאוד גדולה ומשמעותית בין 4.6 ל-4.7 באופוס קלוד. והדבר הזה גרם לי להגיע ליכולות ולדברים שבעצם לא הצלחתי להגיע עד עכשיו.
אבל הייתה גם קפיצה בין 4.5 ל-4.6, שלא לדבר על הקפיצה הזויה בין 4.1 ל-4.5.
אבל, זה... אבל לא, ואני רוצה להגיד אבל, ויש פה אבל משמעותי, כיום אנחנו נמצאים עכשיו ב-9 למאי, במוצ"ש מקליטים, ובעצם יש פה סיטואציה, שחברות כמו Cloudflare, המון חברות אחרות, מפטרות אנשים בהבנה ש-AI עכשיו מחליף חלק גדול מהעובדים שלהם. זאת אומרת ש-4-7 כבר...
אני עדיין לא מאמין.
אתה אומר ש-Cloudflare שמפטרת כמעט 30% מכוח האדם שלה, ואומר את זה בגלל AI?
Cloudflare אולי אני מאמין לה. הם אנשים טובים שם בהנהלה, באמת טכנולוגים ומבינים עניין. אבל בעוד אין לי ספק ש-AI מחליף הרבה מאוד עבודות, אני לא רואה למה שאני כ-CEO תהיה לי עבודה בצורה שהיא קיימת כיום בעוד שנתיים. אני מכיר המון המון חוקי חולשות, אני מכיר גם את מיכל, עושה עבודה מטורפת עם AI, אני לא מכיר כל כך את כל הפרטי העבודה שלה, כן? כי עדיין, אתה יודע, עובדת בחברה, שהיא לא בכלל חברה לדבר על הכל, אבל אין ספק שהיא מוצאת חולשות עם AI על ימין ולשמאל, למה שיהיו חוקי חולשות בעולם, לדוגמה? לא שלא יהיו בכלל, אבל אני, המטרה שלי בפרק, תמיד שאני מדבר על AI זה להרים אנשים, להיות, להתלהב, להיות אופטימי, להבין איך העולם והסיביליזציה עצמה משתנה, בלי להגזים טיפה ולתת דוגמאות אחת אחרי השנייה בקרקע. נטועות בקרקע, אבל אנחנו גם צריכים להכיר בזה, שאם ב-2025 אנשים אמרו ש-AI לא יחליף אותך או אותך, אלא האדם שמשתמשת ב-AI יחליפו אתכם, אז זה כבר לא המצב, AI יחליף אותנו. יש דברים שלמים שלא יהיו קיימים יותר. משרות שלמות שלא יהיו קיימות יותר, כולל מנכ״ל, כולל CISO, כולל מתכנתים ברמה מסוימת, כן? ואפשר למדל את זה ולהגיד מה כן, מה לא, ולנסות לנבא את העתיד, אבל תחינתי, זה מגיע לדבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו, אם מבטרים על כל הדיון הפילוסופי והמעמיק והדוגמאות, איך אנחנו כאנשים נשארים רלוונטיים כשהעבודות לא רלוונטיות? ואם לא נסתכל יותר מדי לעתיד, אז התשובה היחידה היא, מה אנחנו עושים היום עם היד? איך אנחנו נמצאים on the edge? כי אני יכול להגיד לך, אני מדבר עם אין סוף אנשים. אני מנכ"ל של סטארט-אפ, כל היום אני נמצא בשיחות עם אין סוף אנשים. ו... הרבה מאוד מרגישים פשוט outmoded, מרגישים שנים, מרגישים שבחיים, גם אם לא יצליחו to catch up, הכל משתנה מהר מדי. מה שהיה לפני חודש כבר לא רלוונטי היום. והתשובה שלי לזה היא שאנחנו לא צריכים להיות PhDs באדג' של המחקר האפשרי של המתמטיקה, של הסטטיסטיקה, של machine learning. אנחנו יכולים להיות power users. להיות עם הטכנולוגיה במקום שהיא נגישה לנו כיום, וזה אומר לא סתם להשתמש ב-GP או ב-GME או בקלוד, אלא לפתוח agentים, שזה לא דבר כזה קשה, ולהתחיל לדבר איתם. להוריד קלוד קוד, our lord and master, ולהתחיל לדבר איתו. על המשימות הכי מטומטמות שלא נראות לנו קשורות, בלי להסביר בכלל מה. אלא אני צריך לשלוח עכשיו אימייל, ואני רוצה לעשות את זה יותר טוב. אני רוצה לנתח מידע. או אני רוצה להבין, עזוב להסביר בכלל לנתח את זה. אני רוצה להבין כמה ככה וככה. הוא התחיל לשאול אותך שאלות ולהוביל אותך. והשימוש הזה כ-power user ב-agentים, זה אומר ה-agentic flow, שהוא לוקח את ה-output, מכניס אותו חזרה ל-input, מפעיל כלים אחרים, tool use, שהוא מסוגל להפעיל כלים, ה-self-healing וה-recovery, שהוא נופל ומבין איך להמשיך משם, זה בפני עצמו כוח על. בין אם הוא גרוע בחלק מהדברים כרגע, לבין אם הוא כפול 3,000, בלי הגזמה יותר טוב בחלק מהדברים כרגע. עצם השימוש בזה, אני בוליב ש-I preach it to the choir, הופך אותנו להרבה הרבה יותר יעילים, אבל גם רלוונטיים. ואני אגיד לך, וארחיב מזה, שני דברים. אחד, ברמת מדינה, לא צריכים לחשוב יותר מדי לטעמי, על בוא נפתח את ה-AI Labs, או נשים יותר PhDs בקנה, באוניברסיטאות, או נשים דאטה סדר, זאת שככה נראה זה משמעותי. קח פסיק מהכסף הזה. קח, יש לך מחשבון מולך, אתה יכול להריץ קלק, או משהו כזה?
כן,
יאללה, אני רוצה שתחשב בשבילי בבקשה, במטותה,
כן.
את המספרים הבאים. נגיד את המקסיום, קלוד קוד מקס, $200 לחודש, אוקיי, כפול 12 חודש, כפול, בוא נגיד, 6 מיליון אנשים. אוקיי? אתה יכול להגיד לי לאן אתה מגיע?
14 מיליארד, 400 מיליון דולר.
סבבה, בוא נגיד משהו אחר. נגיד ואתה לוקח את הקלוד הבסיסי, ונקרא לו בוא נגיד $20 לחודש, כן, וגם 14 מיליארד, מה זה, מטוס קרב 2, 3, 4, אבל אתה יודע, זה לא טריוויאלי לצאת את ה... זה לא שזה טריוויאלי, אני מזלזל קצת. אבל בוא נגיד $20 לחודש, לבוא נגיד 500 אלף איש. זאת אומרת, 20 כפול 12 כפול 500 אלף. כמה זה יוצא?
יוצא 120 מיליון דולר, שזה כסף קטן במושגים של מדינה.
שוב, כל כסף קטן או לא קטן, אני לא מזלזל בו, אבל בסופו של דבר, אם אחוז, 0.02% מהמדינה, עכשיו משתמשת בקלוד קוד, ואג'נטיק יוסאג' מבינה בזה, נשארת פאוור, זה לאורך זמן, נשארת רלוונטית, עוד שהמודלים ממשיכים להתפתח. זה מה שנקרא פאוור בפי, סייבר פאוור, אייר פאוור, AI פאוור, שכולנו יותר אפקטיביים. וזה לא רק ללמד ילדים אחרת או לשאול מערכת החינוך, כך תדע מה יהיה מחר. זה לא רק אנשים מבוגרים שיהיה להם מה לעשות, ושיהיו חלק מהחברה ותורמים לחברה. זה באמת כוח שמדינה כמו ישראל יכולה לעשות, להשתמש בו. ואני אומר, עזוב אותך ברמה הזאת של ה-P ו-Capital P. כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, אם אנחנו יכולים ללכת ולקחת איתנו עוד בן אדם אחד למסע, להראות את קלוד קוד או קרסר או קודקס או לא משנה מה, קופיילוט, לעוד בן אדם אחד, ולעזור להם להיכנס לעולם הזה, עשינו את שלנו. כי אנחנו צריכים באמת להבין איך אנחנו כסיביליזציה מגיעים לצד השני שהתקדמנו, עם כמה שפחות סבל של עבודות נעלמות ואנשים נעלמים וחבל. יש פה כל כך הרבה פוטנציאל לשנות את העולם.
כן. אני רוצה לספר לך סיפור. דווקא על המקום הזה שאמרת קרסר. זה סיפור שרץ עכשיו ממש לא מזמן, גם פורסם. והוא הולך ככה, מסתבר שגם העולם הפלילי גילה את וייב קודינג, ושם זה נראה בדיוק כמו אצלנו, אגב, אצלי וסליחה, מישהו פותח קורסר, מבקש תכין לי דשבורד עם סטטיסטיקות, מסתכל על הקוד שיוצא, אומר, וואלה נראה טוב, ועולים לפרודקשן. ההבדל היחידי שהוא הדשבורד הזה הציג סטטיסטיקות של חיובים או של כרטיסי אשראי גנובים. אז חוקרים מסייבר ניוז איתרו ב-16 לאפריל, שרת חשוף לחלוטין שמשרת מרקטפלייס בשם ג'רי סטור. אז השירות המתיק יחסית בעולם הקארדינג הזה, שמספק לתוקפים אחוזי תקיפות לכל כרטיס שהם מבקשים לאמת, זאת אומרת, האנשים רעים שמים שם, גנבו כרטיסי אשראי, באים לשרת הזה, נותנים את הכרטיסי אשראי, והוא בעצם מאמת להם אותו. אז המרקט הזה פעיל מסוף 2023, מתארח בגרמניה דרך הוסטינג פרוביידר של בולטפרוף, והדמין שלו אגב מדבר סינית רעותה לפני הלוגים של הצ'אט שדלפו. בתוך השרת מצאו החוקרים פרטים מלאים של 345 כרטיסים, אוקיי? מתוכם 145 אלף שסומנו כתקפים, אוקיי? כולל מספרים, CCVV, כושמות, כתובות, כל מה שצריך. שווי השוק של הדבר הזה יכול להגיע בין מיליון ל-1.6 מיליון דולר. שזה הכל מגניב. מה לא הלך כל כך טוב? לפי הלוגי, לוגי השיחה של קורסר שהחוקרים הצליחו לחלץ, האופרייטור, האיש, בעצם זה שניהל את האתר, ביקש מה-LLM ליצור דשבורד פנימי. קורסר הקים Open Web Directory, לא מועמד בשבילו, הריץ תקודה לא מאובטחת, ולא העלה על דעתו לבקש להוסיף את האותנטיקיישן. הפושע מצידו גם לא חשב לבקש, כך נוצרה דלת אחורית שדרכה כל מי שידע את ה-URL הנכון, היכול לראות את כל הסחורה הגנובה שלהם. אגב, לפי החוקרים, ה-LLM קיבל מספיק קונטקסט בשיחה, כדי להבין שמדובר במערכת לאימות כרטיסי אשראי גנובים, ובכל זאת המשיך לעבוד, אז הגארדרייז מסתבר לא ממש עדיין שם, אבל הפן הבאמת מעניין הוא הטיפולי. ג'רי סטור השתמשו בעשרות חשבונות פקטיביים, אמזון US, ליפט, טימו וכל מיני כאלה, כדי לבצע בדיקת תקיפות, הוספת כרטיס כאמצעי בדיקה לתשלום, רכישות זהירות, והסוחרים הגדורים שמאבדים מיליארדי טרנזקציות ועסקאות זהירות אצלהם, זה פשוט אפילו לא מדליק איזושהי נורה אדומה. זה מסביר, למרות כל ההתקדמות העצומה בזיהוי הנאות מצד מאבדי תשלומים, הזר הזה עדיין ממשיך לרוץ בשקט. אבל המסקנה שבאמת מטרידה היא לא על זה שקורסר הוא על הפושעים, היא על כל מי שמריץ פרויקט AI Assistant, לא באמת מבין את ה-Web Security. מה שהאדמין הזה יחמיץ זה את ה-RBAC, זאת אומרת הניהול הרשאות, ה-Authentication, ה-Hardening הבסיסי, ההקשחות הבסיסיות, וזה בדיוק מה שמיליוני מפתחים לגיטימיים מחמיצים כל הזמן.
רק שאצלם ה-Personal Identification של הלקוחות, ולא הכרטיס אשראי גנוב, וה-LLM ייתן לכם בדיוק מה שביקשתם, גם את החורים, גם אם לא ביקשתם. אז יש פה איזה קטע, אני חייב להגיד, ואולי זה שווה לעשות איזושהי שיחה, שהרבה אנשים פונים ל-LLM, פונים לקלוד, פונים אתה יודע, אנטי-גרביטי, קורסר וכל האחרים, יש היום כבר יש יותר מ10 מערכות כאלה שעודות לייצר בצורה אג'נטית, ואומרים, בוא נעבוד ביחד, בוא נעשה עכשיו איזושהי מערכת, ואין להם את הבסיס של ללכת ולשאול דברים. ואם זה תפקידו של ה-LLM שמולם, לעשות את זה בשבילהם או לא? מה אתה אומר, גדי?
אני אומר שאנחנו חיים בעולם מעניין. מה שתיארת בעצם קורה די הרבה, אתה בנתי לא נכון.
כל הזמן. אגב, זה פשוט פושעים שנתפסו, אבל למי שעובד בתוכנה עם קלוד קוד או עם קורסר, זה קורה כל הזמן. זה, זה, זה משהו בסיסי.
שמעת עכשיו על על הבעיה שהייתה בלאבאבל? גם כן, שזה יותר תשתית שמעלה לך להעביר את הדברים ואמורה לדעת לעשות את זה ברמה מסוימת. ועדיין, המון המון חשבונות של המון המון אנשים והפרטים והכל יצא החוצה. שגם ככה אנשים שפיתחו, לעזוב אותך פושעים, דברים בעולם הווייב קודינג, בדרך כלל גם עושים את זה לא מאובטח וזה מאוד מאוד פגיע. אני חושב שהמסקנה
המרכזית... האם היום אנחנו יכולים להסתכל ולהגיד, ה-LLM צריך להיות יותר פרואקטיבי בלדרוש את ההבטחה, בלדרוש את הדברים האלה, או אפילו להרים אותם כפלג ולהגיד, רגע, 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 לא עשיתי, למרות שבדרך כלל מי שבא ואומר,
אני חושב שאנחנו נגיע לשם.
זה מה שאם צריך, תרוץ.
זה לא שלא שעולם הסקיוריטי יעלה מחר בבוקר, אבל אני חושב שהרבה מאוד מהדברים האלה עכשיו מגיע למצב שיהיה לך אפקטיבית, הסיסו הקטן, תנדה הבטחה קטן על הכתף. בכל דבר שאתה עושה, ידאג לך. אנחנו לא רחוקים, התחלנו מדבר על מיתוס, שבעצם זה מודל שיצא מאנתרופיק, שהיה הרבה מרקטינג סביבו של, מסוכן מדי כדי לשחרר אותו, ששמענו דברים כאלה כבר בעבר, עם GPT-2, בכלל זה שהוא ייצר טקסט יותר מדי טוב, די. לא שאני לא מעין לאנתרופיק, אני שאתה זלזל בזה, כי אז יצא GPT-5, ואתה מסתכל על קוון, ועל קימי, וכל המודלים הפתוחים כבר מאוד מאוד חזקים גם, ומשתפרים מיום ליום. אבל לענייננו, יצא המודל הזה, ופתאום אנשים גילו שאפשר למצוא חולשות, ולתקוף את התוכנות בצורה הרבה הרבה יותר טובה, ומהירה וחזקה, ולמצוא חולשות שלא מצאו אותן עשרות שנים. וזה פתאום גילו שזה נגיש לכולם, וכל אחד יכול. אתה יכול בעצמך עכשיו בלי להבין כלום, ללכת לקלוד קוד, להגיד לו, הנה, תמצא לי חולשה פה, ויעשה את זה בשבילך. וזה מאוד הפחיד את העולם. מצד שני, עכשיו יש לנו פתאום את פרט לכל המשמעויות של זה, של הרבה הרבה יותר פגיעויות וחברות של כמות אירועי הבטחת מידע שיקור ביום, שלא לדבר בשנה לפני זה, כן, איום, וכולי, אבל בסופו של דבר, כשנגיע לצד השני, נהיה הרבה יותר מובטחים. יהיה לנו את היכולות האלה גם בצד ההגנתי. והדרך לשם לא תהיה קלה, כמו שדיברנו גם על נושא של עבודות וכל הדברים האלה. הדרך הצד השני לא קלה, אבל אנחנו נגיע. ואני לא רואה סיבה לדוגמה, למה שכמו שמאמנים מודלים כרגע להיות מפתחים יותר טובים, גם לא יאמנו אותם שהקוד עצמו בזמן ג'נריישן כבר יהיה מובטח מראש. הרבה פעמים שאני מסתכל על העתיד ולנבא את העתיד, זה דבר שהוא מסובך ואף פעם לא מצליח באמת, אבל אתה יכול לקבל כיוון. לדוגמה, קראתי המון המון שנים פוסט של מישהו שהסתכל ואמר, מה הפרוליפרציה, כמה אנשים רוכשים מצלמות דיגיטליות בעולם, מה כמות הבנדוויט שעווה לבוא לאנשים בעולם שיכולו, אתה יודע, להזרים סרטים בצורה נוחה ונעימה, והוא עשה קו בין שני הדברים האלה והראה איך יוטיוב יקרה. בתקופה של חצי שנה בערך. אני אומר שאף פעם זה לא מושלם, כי היה גם סיפור של משקיע שפגשתי אותו פעם, שהוא פגש את אחד מהפאונדרים של יוטיוב, אמרו, תקשיב, אם הווידאו הזה והזה לא היה מתפרץ ויראלית אצלכם, אלא היו מעלים אותו לאתר שלנו, אנחנו היינו מצחים, לא יוטיוב. אמרו, לא, כן, אבל למה שדוד שלי יעלה את הווידאו שלו אליך?
כן.
אז מזל, עולם, מסובך, קיוטי, אבל עכשיו אני כבר לא חוזה את העולם בצורה הזאת, אני אומר, מה כבר קרה בעולם אחר? לא משנה, כמובן שהדברים שונים בעולם לעולם, אבל בגרפיקה, בכתיבה, בתכנות, בעורך דין, מה כבר קרה איפשהו? 2, מה האפשרות כרגע לבצע משהו ברמה הכי בסיסית? נגיד, אני יכול עכשיו להפעיל הרנס מסובך עם מלא פרומפטים ורולס וסקילס וכל מיני כלים דטרמיניסטיים שמתוכנתים בפייתון ומולטי מודל, מה שאתה לא רוצה, ולעשות משהו, ואני אומר, אם זה אפשרי עכשיו, מודל הבא, מודל אחריו, זה one shot, כותבים פרומט וזה עובד. והעניין של לחזות את העתיד, זה projection של מתי משהו אולי יקרה, ואז אנחנו באמת יכולים להסתכל, מה הvalue שהם מנסים להשיג. איך הייתי מנסה להשתמש בזה על דברים שאני כבר עושה היום. איך אני עושה אוטומציה באמצעות ה-LLM. ובעולם ההתקפה, לדוגמה, ראינו שזה כבר לא אוטומציה באמצעות ה-LLM. LLM הראה לנו איך עושים את זה בצורה שונה לחלוטין. הגענו למקום שהוא LLM או AI native, שאנחנו כבר לא יכולים לראות, יכולים לראות המשך התקדמות טכנולוגיה, אבל לא רואים מעבר לזה למדע בדיוני הבא. בהגנה, לדוגמה, אנחנו עדיין בשלב האוטומציה. האם נצליח לגרום לאוטומציה לעבוד כמו שצריך? האם נצליח להשתמש ב-LLM שיעזרו לנו לעשות דברים קצת יותר יעיל? עוד לא רואים את הקפיצה הראשונה. אז להחזיר את זה אחורה, היום כשאני מנבא, אני אומר, לא, 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 לא. מה האפשרות לפי הפיצ'רים שאני יכול להשתמש בהם? מה האפשרות כרגע לפי הרנס מסובך שעושה מולטי-סטפ דברים כדי לגרום להם לקרות? שלב הבא, אני מסתכל על טוויטר, על רדיט, לא משנה, ואפילו על לינקדאין. הוא אומר, כמה אנשים מרימים את זה לעצמם עכשיו, את ההרנס המסובך, את הסקאפולדינג, את הרולס, את המסובכים שהם עושים בעצמם. שלב הבא אחרי זה, אני אומר, כמה אנשים מרימים תשתיות, כמו שהקלוד פלו ומאסטרו וגזטאון, כמה אנשים מרימים את זה ומשחררים את זה לעולם? ובהתחלה זה 1, 2, 3, ואז כמה אנשים בונים את זה? ברמה שזה מגיע להיות כל דקה אני פותח טוויטר, או אני פותח רדיט, או פותח, אני נכנס בכך לאף אחד מהם, וראה שעוד מישהו בנה את זה on the fly, ואז זה נכנס להיות פיצ'ר בתוך קלוד קוד.
כן.
ואז השאלה מתחילה להיות, האם יש סיכוי כלשהו, שזה לא משהו שיתפוס בצורה מאוד מאוד רחבה בתוך מספר חודשים. וזה עומד במבחן המציאות בצורה מאוד מאוד טובה, וכל דבר שאני חוזה שיקח 10 שנים לוקח שנתיים, כל דבר שאני חוזה שיקח שנתיים לוקח 3 חודשים עד חצי שנה, אבל אז, עם כל כמה שאני גאון לחזות, קורה איזה open clock הזה, תורף את כל הקלפים וכולם מתחילים מאפס ולא יודעים מה הולך לקרות. אז אני דווקא בא ואומר להחזיר אותנו קצת אחורה, עם כל האלבוריישן המסובך הזה שעשיתי פה, שאני לא רואה למה ש... שוב, לא שלא יהיו בעיות חדשות, לא שלא נצטרך עדיין הבטחה, אבל למה שהקוד עצמו לא יהיה מובטח מראש? למה שהתשתיות עצמן לא יהיו מובטחות מראש? אני לא רואה שום סיבה לפי מה שהאפשרויות שקורות כיום שזה לא יקרה. וגם לא הרבה בעתיד.
אז אתה בעצם בא ואומר שאם בן אדם ייקח עכשיו עוד שנה מהיום איזושהי מערכת אליהם, וגיד, אני רוצה לבנות איזושהי אתר שעושה whatever, הוא כבר יקבל גם את ההבטחה וגם את הארכיטקטורה וגם את הכל, הכל build in, והאלה תכלס ידאג לו. אני חייב להגיד ש-4-7 עם ה-open mode מאוד מזכיר לי עולם שמתקרב לשם. זה added value שמאוד
דוחף אותך. ותרגע אתה יכול שצריך באמת את ה-scaffolding וה-harnesses מסביב, אבל אתה יודע, דווקא lovable base 44 replit, חברות שאמרו, אל תשתמש ב-cloud code או ב-cursor, בוא אנחנו נבנה לך את הפרודקט. אחת הבעות שהיו זה לא הבטחה, אחת הבעות היו, בנית משהו, איך אתה דואג שהוא באמת עובד קצה, גם ה-infrastructure, איך אתה דואג שזה עובד קצה לקצה? זאת אומרת פרודקשן. כן? עכשיו מישהו המציא evaluation חדש, שאומר, אני נותן תוכנה מסובכת לכל האג'נטים, אומר, תבנו אותה קצה לקצה, ולראות אם היא עובדת, וכולם על 0%. כן?
אוקיי.
אבל העניין הוא באמת, שמסתכלים מספיק לעתיד, ואנחנו קשה לחזות את העתיד, באמת באמת קשה, אני שואל את עצמי, למה שיהיה עדיין קוד? זאת אומרת, יהיה קוד, אבל למה שאנחנו נסתכל על הקוד? למה שנפתח משהו כמו קלוד קוד? למה שזה לא יהיה פשוט חלק מערך ההפעלה שלנו, ה-environment שלנו, שלא משנה אם משתמשים באיזה טול, או מתכנתים משהו, או מדברים, או מה שלא יהיה, אין סיבה שזה לא פשוט יעבוד.
מה, זאת אומרת, אתה מדבר ברמה של, אני מצפה מ-Windows או מ-Mac, שזה יהיה נייטיב שם, שאני אומר לו,
אני לא יודע, אבל קצת כמו סביבת עבודה, מה זה אומר? אני לא יודע, אבל סביבת עבודה, מבחינתי, מתחילה ממקום של נגיד Visual Studio. לפני זה בורלנד, אלוהים ישמור לו, שכל מה שהוא היה עושה בהתחלה, שהתחילו כל ה-IDs של הפיתוח, הם היו לדוגמה פרט ללהפעיל את הקומפיילר בשבילך, ואת הלינקר בשבילך, וכל הדברים האלה, הם נגיד לוקחים קובץ, מריצים אותו, שומרים את התוצאה, אתה צריך copy-paste או מה שלא יהיה. לא מדבר איתך על הדברים, אפילו לפני copy-paste. וסביבת עבודה לדוגמה עבור אנשים שהיו בשנות ה-90, זה היה מירק, זה מצחיק, אבל היו עושים הכל משהו, אפילו גולשים לווב. סביבת עבודה להמון אנשים הפכה להיות הווב בראוזר. זה מקום שאתה נמצא בו, משתמש בו, משמש אותך לרוב הדברים ביום, אתה מפתח סביבו את הסביבה שלך שיהיה לך נוח. יש אנשים שעושים הכל מתוך אקסל. אז האם זה יהיה עכשיו מערכת ההפעלה האמיתית, או שזה סביבה מסביב, או ש... אני לא באמת יכול לדמיין מה באמת יהיה, אבל אני יודע מה ה-value שאני מחפש להשיג, וככל שעובר הזמן עם המודלים, אני סומך יותר ויותר על המודל, שאני אהיה בפלן מוד, ולא אגיד לו איך לעשות דבר, שתגיד לו תעשה. אני אומר, ברגע שנמשיך לפתור את הדברים מסביב, אני לא רואה למה שעדיין יצטרך לתכנת. גם עכשיו אני לא מכיר מישהו שכותב קוד, בכלל.
כן, כל מי שאני מכיר שכותב קוד, כולל אני, הפסקנו לכתוב קוד. אנחנו עברנו לעולם של ניהול, של מפתח קוד.
אז אני אגיד לך, ברגע שעברת, עזוב ללכת כל... כל כך רחוק קדימה. ברגע שהתחלת, הפסקת בעצם לפתח קוד, פתאום אתה בפלן מוד כל היום, והפלן מוד עובד מאוד מאוד טוב גם בהמשך, לא רק בהתחלה. למה בעצם שאתה כמפתח תשקיע את הזמן שלך בזה? בעצם טיר 1, כמו בסופורט, טיר 1 של פיתוח, צריך להיות פרודקט שכותב בכל מקרה requirements.
אני יכול לספר לך משהו, גדי, בינינו, כשאף אחד לא שומע?
יאללה.
אני מתגעגע לכתוב קוד.
באמת?
כן. יש משהו בדבר הזה שאתה יושב, אתה כותב, אתה מסדר, אתה עושה...
ריפוי בעיסוק.
יש משהו בדבר הזה שאני מתגעגע אליו, זה... לא עשיתי את זה כל כך הרבה זמן, ואני...
אבל גם עכשיו...
יש לי זכייה לעשות את זה
עוד פעם. וזה יהיה אולי הובי, אבל גם עכשיו...
תקלה, להיכנס לסטאק אוברפלו, לחפש, למצוא, לעשות, כאילו, אתה יודע, פתאום אתה רואה שזה עובד, אתה אומר, וואו, זה מטורף, איזה יופי.
היה מחקר מ-MIT שהצדן אותי ממש. שוב, מחקר מ-MIT, זה לא בדיוק היה peer-reviewed עוד כמה שאני זוכר, אבל יכול שאני מתבלבל כבר. עבר זמן, הצבן אותי נורא, שאמר ש-ALM זוכרים אותנו למטומטמים. כל כך הצבן אותי. כי בסופו של דבר,
אני מוכן לקבל את זה, אבל אני לא מוכן לקבל את כולם.
אז אני אשבור לך את זה נורא פשוט, ואני אגיד את הדבר הבא, אם מה שאתה עושה זה להחליף את עצמך ואת היום יום שלך ב-LLM, אתה לחלוטין השריר שלך במוח הופך להיות חלוד. I can see that happening. ואם זה שריר של פה שפעם כתבתי בעת ולא נגעתי בעת הרבה שנים פרט לחתום על דברים, וגם אז בקושי כבר היום זה במקלדת, כן, או על הטלפון, אז וואלה, קשה לי לכתוב ואני לא זוכר איך. כן, או אנשים שעשו fountain pen לפניהם, או מחשבונים, עדיין יש אנשים עם מחשבונים, בסדר. אבל נגיד, ואתה עכשיו באמת עובד עם LLM, עובד עם AI, עובד עם agentים, הם בעצם עכשיו ששברת את הדברים שהיו קשים לפני, מאפשרים לך לגשת לעולם חדש לחלוטין, לבנות מעל. יש לך לרז חדשים לחלוטין לתכנת ולנהל ולעשות כפול 10,000 מה שעשית לפני. זאת אומרת, קצת בהשוואה, אם לפני, בהתחלה היינו עושים punch cards, ואני יודע שההשוואה אותי לא מושלמת, ואחר כך היינו באסמבלי, ואחר כך היינו ב-C, ואחר כך היינו בפייתון, וכל שלב הפסקנו להבין מה קרה לפני רובנו, וכשהיינו צריכים להבין מה נשבר, היינו צריכים או לחקור או למצוא מומחה שמתעסק בזה. אז באותה מידה כרגע, אנחנו לא בהכרח נבין יותר מדי לעומק מה קורה, אבל אנחנו גם לא צריכים, כי אבל השלב הבא מעל הוא החשוב. אז אני אתן לך דוגמה. קלאסי. לפחות סיפרתי לך את זה אפילו פעם. אני זוכר בערוץ 8, שהיה לפני ערוץ ההיסטוריה, כילד, ראיתי כאילו מישהו שראינו אותו, שאמר שהוא היה מתכנת שנות 70, 60, 80, אני מושג. והוא עשה לזה חופש של 3 חודשים, חזר וראה טכנולוגיה חדשה ומטורפת. מישהו עשה delete או עשה space bar, כאילו לחץ, ובמקום לעשות override, זה דחף את כל האותיות קדימה, כל האותיות אחורה. וואו, איזה טירוף, וואו, איזה טכנולוגיה מטורפת. כן?
כן.
אלגוריתם פשוט, סך הכל. ואז הוא אמר, אוקיי, מה עוד אני יכול לעשות עם זה? והוא צייר את הספרדשיט, את הגיילון האלקטרוני, ושינה מספר אחד, וואו, כל החישובים האחרים, וכל הגיילון האלקטרוני, כל המספרים האחרים מתאימו את עצמו. ואז הוא אמר, מעניין אם יש לזה עתיד. והוא הלך לחבר של הרואה חשבון, והראה לו את זה, אמר לו, מה אתה חושב? עשה מחקר שוק. והרואה חשבון הסתכל, אני לא אשכח את זה, תפס את הראש, לא יודע באמת זה קרה, וככה אני זוכר את זה מערוץ 8. ואמר, This is what I do all day long. לחשב מחדש את המספרים. ואז, פתאום, רואי חשבון התחילו לנהל תקציבים, ולנהל חברות, ולהרים תוכניות עבודה, ואסטרטגיות, ודברים מטורפים.
מייקרוסופט, בפרסומת מ-1998, הרתה בן אדם זוטר, נכנס למשרד, אתה יודע, למעלית, ניו יורק, התכזרתי עם חברים שלו, ואומר להם, אני לא יודע מה לעשות, אני התרוערתי מאוחר, יש לי עכשיו מצגת לדירקטוריון על כל הרבעון, וחבר שלו פותח את הלפטופ, כמובן, אומר לו, בוא, יש לי אקסל, מה אתה צריך, מה הנתונים, טק, 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 עד שהם הגיעו לקומה, זה כבר מוכן, הבן אדם היה באלם, וזה היה פיץ שלהם, הסיפור הזה.
אז עכשיו אני יכול להגיד שהרבה אקאונטנטס ברגע זה, נגיד אתה רוצה לעשות שינוי, לבדוק, אני מוריד פה עלות, מוסיף עלות לשם, אני אקדם את העלות הזאת בשנה, הולכת לשם, אני רוצה לעשות assumptions שונים. יכול לקחת גם 3 שבועות להריב תקציב חדש, סתם כדוגמה. 5 דקות בקלוד קוד. גם אם הוא יעשה טעויות, אתה יודע, גם עכשיו יש לך ג'מיני וקלוד on top of Excel, כן, on top of Google Docs.
נכון.
ולא מושלם, אבל כבר הוא מראים לך את התשתית, הוא בודק לך את הדברים, אתה עובר על זה ידנית, אבל 5 דקות, 2 שעות, סוגר לך את הפינה.
כן.
והעניין בסופו של דבר הוא לא רק האקסלרציה, כי עד היום, כל פעם שבאה הטכנולוגיה החדשה, הייתה אקסלרציה. אם אתה זוכר את Visual Basic, בסוף שנות ה-90,
כן.
פתאום היו מאות מיליוני מפתחים חדשים בעולם שהיו נוראים ויצרו הרבה קוד רע.
כן.
ויכולת לראות לאורך השנים, כל פעם שהייתה טכנולוגיה חדשה, פתאום היו עוד מתכנתים. האם זה ימשיך? אני לא יודע. האם כולנו הופכים להיות תחתים כאלה? כן, כי אתה רואה את פייננס ואת סיילס.
תקשיב, אולם. יש פוסט עכשיו שמסתובב בלינקדין, בימים האחרונים של סטיבן ברטלט, Diary of the CEO, עם תזה מאוד מנחמת, אוקיי? שבמשך 40 שנה, הדיל היה פשוט בני אדם מתפעלים מחשבים, מחשבים עושים את העבודה, עכשיו היה, היא שוברת את הדיל, והמחשבים מפעילים את עצמם, ואנחנו נשוחרר סוף סוף למה שתמיד היה אנושי באמת, יצירתיות, יחסים, החיים מחוץ למסך.
נכון, עכשיו בוא נסתכל, בוא נסתכל על שתי דוגמאות, אני איתך, אבל אנחנו צריכים לזכור שכאן מגיע העולם של, בוא נשאולנו כולם מזכורת קבועה, לא משנה מה הם עושים, כן? Subsistence כזה, okay. Universal Basic Income, ובו כולנו נהיה בעצם דור שלם של יוצרים וקוסמים ואמנים ופואטס ומה שאתה לא רוצה. אבל בסופו של דבר, לא יודע אם זה יקרה או לא, אני לא בטוח שאני רוצה לחיות בעולם כזה, אבל גם אם כן, גם אם לא, יש שתי דוגמאות מדע בדיוני קלאסיות שעולות, אם באמת הדבר הזה יקרה בדיוק ככה. אחד, ואני לא אומר שאנחנו לא נהיה רלוונטיים לעולם, כן? אבל יש פה הרבה סכנות, לכן תהיו on the edge, תהיו on the edge, תורידו עכשיו agent, תשתמשו בו. קחו בן אדם איתכם למסע. אבל שתי דוגמאות, הראשונה, מסע בין כוכבים הדור הבא, Star Trek, The Next Generation, These are the voyages, נכון? אני חושב שזה היה בעונה הראשונה, אבל אני לא באמת זוכר, היה פרק, לא משהו, עם כוכב לכת נעלם ואגדי, של תרבות סופר מתקדמת, והוא היה ממש מיתוס, פן אינטנדד. ופתאום הכוכב מתגלה מתוך cloaking device, משום מקום באמצע החלל, האנטרפרייז, רד אלרט, מאיפה הגיע הכוכב לכת. ואמרו להם, תקשיבו, אנחנו מתים, אנחנו לא יודעים למה, ואנחנו רוצים להמשיך את הסיביליזציה שלנו, תנו לנו את הילדים שלכם, ניתן לכם את כל הטכנולוגיה שלנו, מה יש לכם להפסיד? 11 ילדים בתמורה לכל הטכנולוגיה שלנו. האנטרפרייז כמובן אומרת לא, וגונבים להם את הילדים. לא ניכנס לכל הסיפור, אבל בסופו של דבר, אחד הילדים באו אליו ואמרו לו, תקשיב, אתה בעצם אמן. הוא אומר, באמת? חשבתי שאני במדעים, לא זוכר באמת מה יש שם. ואז הראו לו איך הוא מתחבר ישירות עם המוח ומעצב עם המוח משהו מעניין ויפה בעץ. כשהוא חזר לאנטרפרייז, כבר לא היה לו את היכולת הזאת, נתתי ספוילר, הוא חזר לאנטרפרייז, אבל אני חושב לי שמ-89 זה בסדר לתת ספוילר. ואז הוא לקח כלי בידיים, והתחיל לנסות לעצב את העץ עם הכלי. והרבה שאלות יש פה, האם אמנות היא העיצוב עצמו, האם זה אמנות שונה, האם אמנות היא זה שהשקענו בזה, כי אסתם להגיד ChatGPT תבנה לי משהו גרפי, זה כן אמנות, זה לא אמנות, אבל לא ניכנס לסייד קווסט הענק הזה, שאני נורא רוצה להיכנס אליו, כן? אלא, נגיד, שהאנושות הגיעה למקום כל כך רחוק, שהיא לא ידעה מה לא עובד, ושהיא הורגת את עצמה, וצריכים בעצם שהאליאנס, בני אדם יגיעו ויצילו אותם, בגלל שהם הפכו להיות כל כך תלויים. והדוגמה השנייה, היא כן עולם מושלם כזה, שקראו לסרט שנות ה-70 Logan's Run, שפשוט כולם מוצאים את הבן בת זוג המושלמים שלהם, כולם מתעסקים באמנות או במה שהם לא רוצים, הכל נחמד, הכל מושלם, אבל באיזשהו שלב גם רוצים לשבור משם. אז איך יראה העתיד? לא יודע. יכול להיות שיהיה כזה, יכול להיות שיהיה אחר. אני יודע דבר אחד. The storm is coming right now. יש שני דברים שאני בוחר להאמין בהם בלבד. כי אין לי מה לעשות איתם אחרת בין זה נכון או לא. אחד, לא יהיה סקיינט. לא יהיה פה AI שישמיד את האנושות, ישתלט על האנושות. האם זה יקרה או לא יקרה? יכול להיות, אין לי מושג, בוחר להאמין בזה, כי אין לי מה לעשות עם כן. אף אחד לא יצא את הטכנולוגיה. זה לא יקרה.
אוקיי.
שתיים, כשסטיב קרוקר סיפר את הסיפור הזה הרבה פעמים, אחד הממציאים של האינטרנט כתב את RFC1, ישב בפגישה הראשונה של ARPANET, הקדימה של האינטרנט, וכשהם כתבו וישבו בפגישה, הם כתבו על דף כל מיני רעיונות, ואחד הדברים שכתבו היה, Networks are for people. זה אני כבר לא בטוח שהוא נכון בשלב זה. אבל אני מעדיף לחשוב ש-agents are for people, זה משרת אותנו. ואני בוחר okay. להמשיך לחשוב שזה יהיה ככה. אבל, זה מחזיר אותי שוב לנקודה, שהעולם משתנה סביבנו כל הזמן. בוא נהיה power users, בוא נוריד agentים ונשתמש בהם, בוא נהיה רלוונטים ככל שניתן, ונהיה פה בצד השני כשנגיע. יש לנו okay. כל כך הרבה הזדמנויות לסיביליזציה עצמה לגדול, לעשות כל כך הרבה דברים כאנשים, להרגיש, לעשות, לבנות. עצם הבנייה, היום קוראים לזה בילדרים, אני מסתכל כמייקרים, אני מייקר שוב, אני יושב בקלוד קוד, כותב אין סוף תוכנות, שחלקה אני מביא לפרודקשן, את הרוב לא, אבל אני כל הזמן חושב, אני כל הזמן טכנולוגיה, אני כל הזמן מגלה, אני כל הזמן נשאר בקצה, ועושה כל רעיון הכי מטופש שלא יהיה לי, ומביא אותו לביצוע.
הקטע של הדופמין וההתמכרות זה גבוה, כן? זה כאילו...
אני ADHD לא מובחן, יש לי בעיה מטורפת כ-ADHD לא מובחן, בלמה initiating tasks. אין לי את זה יותר. קלוד קוד מאפשר להתחיל כל דבר. יש עניין שהייתי אימפוסטר סינדרום. אין לי יותר אימפוסטר סינדרום, אני אימפוסטור. ברמה מסוימת שאם אני כבר מומחה במשהו, אני הרבה... לא, באמת.
אהבתי את זה בטרוף, אהבתי את זה.
אבל זה נכון. תשמע, יש גבול. אם אתה עכשיו, נגיד, מומחה הבטחה, ואתה משתמש במודל, אתה יכול לעשות הרבה יותר משסתם בן אדם שמשתמש במודל. הוא יעשה הרבה יותר טעויות. אתה יכול כמובן לפצות על זה. אתה יכול לשרוף טוקנים, כדי להיות יותר בטוח בתוצאה שלך. אבל היום אני יכול להגיע למצב שאני מומחה בכל תחום. אז מה שווה המומחיות שלי? נכון? התשובה היא שהלר הבא. אני אתן לך דוגמה מגניבה. דיברנו על האקסלים, נכון?
נכון.
חבר שלי, האקר מאוד מפורסם, הרבה מאוד שנים, לא חושב שהוא מוכר ברמת כולם מכירים אותו, אבל הוא הרבה מאוד שנים, כל פעם שיוצא משהו בהארדוור, הוא עושה. RFID וכרטיסים מגנטיים לפני זה, ומה שאתה לא רוצה. ואתה זוכר, כי היית שם גם, לפני איזה שנה הרמתי כזה משהו בזום של פרומט רוגד הפקה. בואו תראו לנו 5 דקות בלי סליידס, מה אתם עושים היום עם ה-AI שלכם.
אפילו שתתפתי.
שריו סקרין. ואתה הראית את השירים שלך וכולם עפו על זה, למרות שהיו שם גם האקרים מטורפים שהראו פלוז מטורפים, ואתה היית הכי פופולרי.
מטורפים לגמרי.
ואז אחד הדברים המעניינים שקרו, זה שהוא ראה איזה פרק 2 כאלה, ואמר, תקשיב גדי, הייתה הרצאה כזאת, הייתה הרצאה כזאת, הוא חזר, ומסתבר שיש לו מעבדה בבית של כמה 10,000 דולרים, שהוא לוקח צ'יפ, הארדוור, ומנסה מהכיוון הנכון, זאת אומרת, זווית נכונה, מקום נכון, ובזמן הנכון, לראות עליו פולס אלקטרומגנטי. למה? שרצים כל ה-instructions, כשכל הביטס והבייטס רצים שם ברמת ההארדוור, בדיוק ברגע הנכון, מגיע איזה compare instruction, מה שלא יהיה, יורה והופך את זה, עושה פליפ לביט, ביט פליפ.
אוקיי.
ואז בעצם אומר, אני מרחוק עשיתי כזה, השמדתי אותך, וצלחתי לדוגמה להוציא את הקוד שלו, להפוך את ההצפנה או מה שלא יהיה. והיה לו, באחד הניסיונות האחרונים שלו, מעבדה, הוא נסע לחול ל6-8 שבועות, הריץ משהו כמו, לא זוכר, 7,000, 13,000, לא משנה, ניסיונות, כל 7-13 שניות, לא זוכר בדיוק את המספרים, ניסיון, ניסיון, ניסיון. הנס הראשון שרץ ככה במשך חודשיים רצוף, בלי להפתקה.
Okay.
הדבר השני, אתה פשוט מנסה, אתה יודע בערך את הכיוון, את הזווית, את התזמון, מתי התוכנה תגיע, אבל הוא ניסע אלפי ניסיונות ולא הצליח. הלך לצ'אט GPT, שאל שאלה ראשונה, שנייה, שלישית, ניסה פעם ראשונה, שנייה, שלישית, הצליח. הגליצ'ינג עבד, שזה מטורף, כי זאת אומרת, יכולת של הוביסט, ובסופו של דבר, nation states שרוצים לפרוץ הארדוור, כן? משהו עזוי, שעכשיו כל אחד יכול לעשות. כאילו, עדיין ניסוח במעבדה וכו', אבל גם זה יורד. אבל, מה שבאמת יפה, זה שהוא התחיל לבנות מעל זה, כלר חדש, זה המשיך לחשוב, המשיך להיות אסטרטגיה, המשיך לתכנת את זה. לדוגמה, רגע, איך אני יכול לגרום למצב שכל אחד יכול לעשות זה אוטומטית, לא לבנות פה משהו. 2. איך אני יכול ליצור 2 או 3 כאלה במקביל? 3. איך אני יכול לנצל לאורך זמן מספר דברים כאלה כדי שזה יקרה? 4. איך אני יכול לעשות את זה, כאילו הוא המשיך לבנות מעל זה בלרז נוספים, שזה קצת מזכיר לי את ההתחלה של LLMs, שכאן אני קצת אעצור את הרד מהסופבוקס שלי בנערנט שלי, ואתן גם לך לדבר. אבל כשהתחילו ה-LLMs, כולנו דמיינו את האוטומציה, פשוט באמצעות ה-LLMs. ואני זוכר שחבר סיפר לי על פודקאסט שהוא שמע, אני לא שמעתי אותו, שראינו עם מישהו שאחראי על מערכות החישה של F-35. הוא אמר, ברמה הבסיסית המערכת מסתכלת, אנלוגיה, רצו כבר יותר מדי אנלוגיות אותי, האחרונה שלנו לכרגע, אני מקווה. מערכת מסתכלת, יש לה נגיד אינפרה אדום, יש לה רדאר, מערכות אחרות אולי קומית, אין לי מושג מה משתמשים. היא אומרת, יש פה עוד משהו שזיהינו בכל מערכת, ואז איך אנחנו משלבים, שלב שני, משלבים את המידע במערכות. שלב שלישי, מסתכלים על המערכות ואומרות, איך המערכות האלה בעצם משפיעות כרגע על, נגיד, זיהינו עכשיו טיל. איך הטיל הזה משפיע על המטוס? איך הטיל הזה משפיע על הטייס, נכון? איך הטיל הזה משפיע על מערכות התגובה. אבל הם לא הגיעו לדוגמה לאיך הטיל הזה משפיע על המטוסים האחרים, your wingman, בעצם. וכל הרמות האלה של בעצם, יש לנו את בוא נעשה אוטומציה עם AI, בוא נחשוב עם AI, בוא נעשה את כל הדברים, אבל בסופו של דבר אנחנו לא הצלחנו, בהגנה לדוגמה בסייבר, כמעט ולא הגענו למצב ששברנו workflows למקום שעושים משהו חדש לחלוטין. ואתה יכול לראות מקומות כמו בליגל, שעדיין תצטרך כמובן, אבל איזה רמה, עורכי דין. כי המחשבה בעצם של כל הרבע שעה האחרונה אני אסיים, הבטחתי שאני אעצור את עצמי, ועכשיו אני באמת אעצור את עצמי, היא, אני לא אומר שלא יהיה כמו שבעבר עוד מפתחים ועוד עורכי דין, וכל פעם יהיה עוד כמו שהטכנולוגיה יכול לקרות. אבל גם כמו שדיברנו על הגילון האלקטרוני, אקסל נהיה בכל בית. לא היינו צריכים יותר רואי חשבון לכל דבר. כולנו יכולים להיות רואי, ידיים שרואי חשבון, עוד רואי חשבון של עצמנו. אז יכול להיות
שצריך לחתום על החברה, אתה יודע.
כרגע. אבל בסופו של דבר, הטרנד של יש לך ריסרצ'ר עמוק שעושה משהו, ואיזה אינג'יניר שעושה משהו, ואז אנליסט, ואז כל אחד בבית, יכול להיות שמתהפך. שכל אחד עושה בבית, אבל רק הריסרצ'רים למעלה באמת ימשיכו לפתח ולשפר ולעשות בשלב הזה.
אוקיי. אוקיי. הייתי גם רוצה להמשיך
לדבר. תודה רבה על הסבלנות שנכנסתי לתוך המוד הזה של בוא נדבר על זה בסוף.
לגמרי. תראה, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם במושגים האלה, שקורים ממש עכשיו בעולמות. אני רוצה רגע לעשות איזשהו פאוז, אני רוצה רגע לקחת אותך למקום אחר, אוקיי? בואי נתחיל, בואי כתבה קטנה, אוקיי?
יאללה.
זה הולך ככה.
יאללה.
איפה שהיה פעם תקן ווב פתוח, יש עכשיו צ'קבוקס קטן שמבקש ממפתחים להסכים לג'נרטיב AI Prohibited Usage Policy של גוגל. וזה לא איזה ניסוי בהתנהגות או משהו, זה הדרישה הרשמית בדוקומנטציה של חום כדי להשתמש בפרומט API החדש של גוגל, שכבר נמצא בחום ובמייקרוסופט אג'. ה-API עצמו נשמע סביר על הנייר, שזה בעצם ממשק JavaScript אחיד שמאפשר לדפי ווב לשלוח פרומפטים ישירות למודל שפה מקומי על הדפדפן עצמו במחשב. במקרה הזה, Gemini Nano של גוגל, בשביל סיכום מאמרים, קלסיפיקיישן, הגעה, תרגום, הכל לוקלי, בלי ראונד טריפ לענן, בלי לשלם, בלי API keys, בלי עלויות, בלי שום דבר. גוגל דחפו את זה כשיפור פרטיות וביצועים. והבעיה היא לא במה שה-API עושה, אלא במה שהוא דורש. ג'ייק ארכיבלד, שמוביל את ה-Developing Relations במוזילה, פרסם בגיטהאב התנגדות.
רגע, ארצ'יבולד?
ארצ'יבולד, כן, ג'ייק ארצ'יבולד.
אני לא אוהב ככה בחיים את הארכיבלד הזה.
ארצ'יבולד, סליחה. הוא הביע התנגדות חריפה של כל מה שקשור ל-WebKit של מוזילה, זאת אומרת אפל, וה-W3C tag, כולם הביעו התנגדות או דאגה עמוקה. הטענה המרכזית היא לא תקן ווב כלשהו, זה API שעוצב סביב מוצר ספציפי של חברה אחת, והשימוש בו דורש להסכים למדיניות תוכן שחורגת מדברים חוקיים נורמליים, כמו איסור על, תקשיב טוב, misleading claims related to governmental or democratic processes. למשל, מי בדיוק קובע מה מטעה? אוקיי? מה זה מיסלידינג? כנראה שרק עורכי דין של גוגל. אז זה צריך להגיד, יש את הצד הטכני המביך, בריפורט השוואתי שפורצם הראה שחרום עם ג'מיני נאנו נכשל ב-15% וקצת במשימות ג'נרליזציה, 24% כמעט במשימות של קלסיפיקיישן, וזה לא בדיוק תשתית שרויה להיחקק כתקן, צריך להגיד את זה. אז ריק ביירס מחרום הודה בפומבי שיש לו את אותן דאגות, אבל עדיף experimentation על פני stalling innovation. בתרגום חופשי אנחנו יודעים שיש בעיות, אבל בכל זאת נמשיך. גוגל כבר הורידו בשקט, תקשיב טוב, 4 גיגה של wait.bin, זה קובץ למיליוני מחשבים, סליחה, ביליוני מחשבים בלי לשאול. חוקרי פרטיות בשם אלכסנדר הנף חשף את זה ממש ממש רק לאחרונה, וצריך להגיד, אם אתה לוקח 4 ג'יגה, מדובר ב... את יודע כמה חרומים יש בעולם? רק בשביל שנבין את הפרופורציות. מדובר ב-3.38 מיליארד התקנות של חרום. עוד פעם, לא ויוולדי, לא ברייב, לא אג', רק חרום, אוקיי? אם תיקח את כל הדבר הזה, כפול 4 ג'יגה, אתה מגיע למספר לא הגיוני של 15.32 אקסטבייט, אוקיי? שזה מספרים שאתה עושה הזמנות של סטורג' ברמה של מדינה, אתה מדבר במספרים כאלה. אז גוגל כרגע גנבה 15.32 אקסטבייט מכל העולם, בשביל להתקין את הדבר הזה. גדי, לפני שאני נכנס על מה אני חושב על הדבר הזה, אני רוצה שאתה תגיד לי בינתיים מה אתה חושב על זה.
אתה מופתע?
עשיתי קצת מופתע, אני חייב להגיד.
אני לא רואה שום בעיה.
אני יכול להגיד לך שמהצד הזה, אני בתור בן אדם שהרמתי לפחות 100 אתרים שונים, שעושים בלי דברים שונים עם דפדפנים וכאלה, אני מבין שיש חסם מאוד מאוד גדול להרבה מאוד אנשים ללכת ולהשתמש ב-LLM בצד השרת. זאת אומרת, ג'מיני או קלוד, זה פשוט עולה מלא כסף. כאילו, אנשים באים והם עולים כסף.
אני יכול להגיד לך שאחת השיחות העמוקות, אני נמצא עכשיו בסיגנל גרופס, שכמובן אני מקים, כי אתה מכיר אותי, אני חייב להקים קהילות, אתה לא מסוגל לעצור את עצמי, לחוקרי חולשות עם AI, לרדטימרים עם AI, לבלוטימרים עם AI, כאילו דברים שסקירו אותי. וכמעט תמיד השיחה חוזרת למה אתם עושים עם מודלים מקומיים, איך אתם משתמשים עם מודלים מקומיים, איפה אנחנו מריץ? הנה התשתית שלי להרצת מודל מקומי. האם נחמד לי שגוגל עשו משהו שנכנס למכונות בלי לשאול? לא. אבל that chip has sailed. That chip has sailed בשעות 90. כאילו, אנחנו לא באמת יכולים עכשיו להגיד, אוי לא! הם מתקינים לנו את מה שהם רוצים. כאילו, זה עזר לנו עם פייסבוק, זה עזר לנו עם מייקרוסופט, זה עזר לנו עם כל כלי שהורדנו מהאינטרנט להסתכל עליו. זה לא שאני לא איתך. זה לא שאני לא בעד פרטיות ושליטה ו-right of repair, to repair וכל הדברים מסביב. פשוט שאני חושב ש... וואי, נזכרנו עכשיו להגיב במועקה, באמת. אני חושב שזה בסדר.
כן, אבל אתה מבין ש...
קודם כל, הם רוצים להרים מודל מקומי, כחלק ממה שהם עושים עם הבראוזר שלהם. ויכול להיות שהם צריכים להודיע על זה, כן, אבל כשמדובר בשלוש נקודה, משהו מיליארד משתמשים, אתה באמת הולך לעצור ולבקש מכולם אישור לתת להם את הגרסה הבאה של הדבר שלך? לא יודע.
כן, אבל מצד שני, כשהיה אירוע של פרטיות בכרום, היה פופ-אפ מסודר, היו דברים, זה
למה זה עניין של פרטיות? למה מדובר בעניין של פרטיות? הם לא ביקשו ממך יכולת להשתמש ב-resources שלך? אבל בוא נגיד את האמת, כיום קרום משתמש ברוב ה-resources של המחשב שלך גם ככה, ברוב האפליקציות האחרות.
נכון.
כאילו כמה גיגה בייטים של זיכרון הוא משתמש בהם לעומת כל האפליקציות האחרות. אז הוא רוצה לתת לך עכשיו משהו, הוא מוריד לך עלות, הוא לא אומר לך בוא תשתמש בג'מיני וניקח לך כמה דולרים בחודש. לא, הוא אומר לך בוא נעלה את זה מקומית אצלך. למה לא?
אני חושב של שאלה אחרת, האם יכול להיות מצב כיום שבו אתרים יוכלו להשתמש בריסורסים של המשתמשים שלהם בשביל הדברים שלהם? כמו למשל, אני עכשיו מעלה, העליתי את כל הכתבות של ויינט, וכל כתבה שאתה נכנס אליה והיא לא מסוכמת, אז אני אשתמש בזה שנכנס אליי, אני אעשה את הסיכום וזה מה שאני אשמור אצלי. ואז בעצם חסכתי את העלויות של ה-AI אצלי.
יש פה עניין של חוק, יש פה עניין של בלקט, אתיקה וכל מיני דברים כאלה. אבל כבר עכשיו אני לא אשכח, שהורדתי מהקרום סטור, איזו אפליקציה, extension, whatever, כן, פלאגין, איך קוראים לזה? extension בקרום, נכון?
כן, לא זוכר. extension.
והורדתי איזה משהו שעשה משהו שאני צריך, כבר אני פשוט מפתח את זה בשתי דקות בקרום, קלוד קוד, כן? אבל הורדתי. הייתה גרסה בתשלום, אמרתי, אתחיל בגרסה לא בתשלום. ואני משתמש בה, והכל בסדר, ואז אני רוצה לשלם על זה כסף, כי וואלה, אני באמת משתמש בזה, ואני רוצה את הפיצ'רים הנוספים. כי ישראלי שגדל בישראל בשנות ה-90, אני כזה בא ואומר, לא בא לי לשלם כסף על תוכנות, אבל אתה יודע, גם מתבגרים. ואז אני נכנס, ולא היה כתוב כלום בחינמי, אבל הם אמרו, בגרסה עם התשלום, שאם אתם רוצים שנפסיק לעשות ביטקוין מיינינג על המחשב שלכם, אז אתם משלמים לנו כסף, כל שאתם משתמשים בזה, זה מה שאנחנו עושים, ואני כזה,
what the fuck?
נו באמת, עכשיו נזכרנו, אז יש את הקלין סופטוור, אתה זוכר שהיה את כל העולם של הפופ-אפים, כאילו של כל ה... לא פופ-אפים, לא פלאגינים, נו, טולברים של הבראוזרים, והיה לך את כל האינסטולרים, ודאונלוד ואלי, וכולם היו, לא הייתי, בכלל מחלישים לך את ההום פייג' שלך בבראוזר, ומשנים לך, נו, די. זה חדש כל הסיפור הזה, אז גוגל ליטרלי באים ואומרים, לא שאני מגן עליהם בהכרח, או שלא הייתי רוצה שיתנהלו אחרת, אנחנו משרתים במסות של מיליארדים, אנחנו עובדים אחרת, יש פה פיצ'ר חדש, אבל, שאנחנו רוצים את האנשים.
אבל פה הם משרתים בעצם את המפתחים, לא את האנשים.
יכול להיות. אבל מה היית מצפה שהם יעשו?
אתה יודע מה, אני רוצה להגיד משהו אחר.
מבחינת ארכיטקטורה, מבחינת אינג'נירינג, לא אומר לך בסדר זה לא בסדר, לא מגן להם. אתה רוצה לתת אותו שירות, ואתה רוצה לשפר את ה... מה אתה היית עושה במקום?
אני אגיד את זה אחרת. האינטרנט היום זה אינטרנט שבנוי בעיקר, בעיקר על תכנים חינמיים שאתה משלם עליהם פרסום. כל האינטרנט, רובו המוכריע, עובד בצורה כזאת.
בינתיים. עכשיו שיש צ'אט ג'י-פי-טי וקלוד, אני לא כל כך בטוח כמה זמן זה ישרוד בצורה הנוכחית. כמה ירדה התקשורת הרגילה לגוגל? 30%? 60%? אין לי מושג.
ועדיין, גוגל סרצ' הצליח להרוויח ב-30%, 36%, ברבעון האחרון יותר מה שהרוויח בשנה האחרונה. כאילו, בוא, פרופורציות. גוגל עדיין מרוויחים כסף מהסיפור הזה. אז אני רוצה לבוא ולהגיד, אני מבין שהדרך בעולם האינטרנט זה שאתה נכנס לשרת, ואתה רוצה לקבל משהו בחינם, עיין ערך ויינט או מקו או כל החתרים האחרים, והם באים ואומרים, תקשיב, רק תראה את הפרסומות. אז אם אנחנו רוצים להכניס גם אלמנטים של AI בתוך האתר או כל מיני דברים כאלה, זה, כל העלויות כרגע הולכות על האתר. ברגע שאתה מכניס את המימד הזה שיש לך מודל פרטי שרץ על כל אחד מהלקוחות שלך, אתה גם בעצם בא ואתה אומר, אני מוריד את העלויות מהגופים האלה, כי הפרוסס לא נעשה ברמת השרת, אני לא צריך לשלם עליהם.
ואני חושב שזה כאלה, עניין בסופו של דבר. לא, אז בוא ננסה עכשיו את זה בחיית ארכיטקטורה. אנחנו רוצים כרגע לתת אפשרויות חדשות. עכשיו התחילה שנות ה-2000, התחלנו עם כל הדיינמיק. היה לך ג'אווה, היה לך דיינמיק HTML, היית עושה הרבה רנדרינג, זה היה לוקח הרבה, אבל הרנדרינג עצמו היה קורה בצד לקוח. נכון? ובנוסף, אתה עושה את זה בצד לקוח, גם אין לך המון latency שאתה צריך להתרבר מרחוק וכו', ואני אומר, עם הבראוזר עצמו, ויש לך היום כל מיני agentic browsers, כמו Brave, כמו Atlas וכו', כן? אם אתה רוצה עכשיו לבצע דברים שהם עושים לך empowerment בשינוי באיך אתה גולש ברמה של AI, אתה צריך להריץ משהו מקומי.
סליחה, אתה צודק, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים פה על זה שאתה נכנס לאתר והוא משתמש במנוע הפרטי שלך, המקומי, בלי לשאול אותך, שזה המצב כרגע.
ומה קרה כשנכנסת? שוב, אני דווקא בצד שלך פה, אבל אני אמשיך את הקו הזה. מה קרה כשנכנסת לאתר, והוא מריץ לך ג'אווה, את ההיסטוריה של הארכיאולוגיה של DHTML, כל הדברים האלה למחשב שלך כדי לרנדר אצלך? למה שהוא יעשה את כל החישוב הזה על חשבונו אצלו? מה הקשר בכלל? מה ההבדל? פשוט הפרוססינג עכשיו לא קורה יותר ברמה של אתה... אין סיבה שהוא לא יריץ מודל מקומי כדי לעשות את הדברים האלה.
זה פשוט למי יש גישה. וכרגע, עד היום, לאתרים, למפתחים, לבעלי האתרים, לא היה גישה לשום דבר מקומי אצלנו.
לפחות קרום ניסו לעשות עבודה מאוד מאוד טובה, ולעשות את ההפרדה ביכולות בפנים, כדי שלא יהיו יותר מדי פריצות.
וצריך גם להגיד את זה.
אבל אתה מכיר את המודל שהם השתמשו כדי להגן על המודל הזה, כי אני לא. כאילו, מה הטרט מודלינג שלהם? יש שם סאנדבוקסינג, הם עושים כאילו הפרדות רשויות טובה. כאילו, אני לא מכיר.
מקבל טקסט, מחזיר טקסט. זה הכל. אין פה איזה משהו שהוא מעבר לזה. אין פה איזה מודל ששומר על מודל, אין פה גארדריילס, אין פה שום דבר. מקבל טקסט, מקבל ומחזיר טקסט. זה הכל. כרגע אין שום הגנות, שום דבר. ג'מיני נאנו, שרץ, אתה יכול להריץ אותו גם בעצמך אדם על המחשב. אין שום דבר שיוצר אותו.
אין ספק שכאיש סקיוריטי, או לא רוצה לקרוא לעצמי הקר סתם, אבל אתה יודע, כהקר בסופו של דבר כן, אני רק מתחיל לרייר בלחשוב מה אני עושה עם זה. אבל כן. עזוב כרגע את הפיצ'ר הספציפי הזה, אני רואה את זה כאקסטנשן הגיוני לעולם שאנחנו נמצאים בו. אין לך כרגע תשתית LLM אישית אצלך על המחשב, שיכולים להתחבר אליה, אז היא באה ביחד עם התשתית של environment שלך.
וזה יכול גם משהו שיכול, בוא נגיד ככה שמחר, אני לא רוצה את ג'מיני נאנו, אני רוצה משהו אחר, כי אני לא יודע, שילמתי ל...
אז זה המקום שבו יהיה לך פתאום קצת, אתה יודע, best practices וסטנדרטיזציה ואפילו חקיקה, שתגיד איך אתה מורשה להתחבר ל-LLM של היוזר, או ל-agent של היוזר.
האם הדבר הזה יכול גם לשמש בתור זיהוי שלי ולהוריד את הפרטיות? כי כיום כן.
כן, אבל לא שאני לא מסכים איתך שוב, ואני אפילו בצד שלך, ואני אשאל, so what? מה לא משמש כיום כדי להוריד את הפרטיות? מה זה פרטיות בכלל? דיינו. זה לא שאני לא רוצה שהם יעשו עבודה יותר טובה, זה לא שאני רוצה to hold them to a higher standard, אבל מה אנחנו מופתעים בדיוק? זה הבייסליין של איך שבונים את הפיצ'רים האלה.
זה בעצם הפיצ'ר הראשון שנתן גישה מלאה לאנשים, לאתרים שאני נכנס אליהם, להריץ את המודל שלי על המחשב שלי.
אבל זה לא הפיצ'ר, נכון, אבל זה לא הפיצ'ר הראשון שנותן לאתר מרוחק להריץ קוד על המחשב שלך.
נכון, עד היום זה היה רק ברמה של JavaScript, פה אנחנו כבר הולכים לרמה של JavaScript מריץ משהו אחר, יש את extension.
אני לא רואה את זה כנכון בהכרח. אבל שנייה, אני כן בצד שלך, אני חושב שאנחנו רק מתחילים לגלות את העולם הזה, אנחנו מתחילים לגלות מה אפשרי בעולם הזה. ואנשים מנסים דברים, ולאט לאט אנחנו, אתה יודע, dust will settle, ונראה מה שורד את כל זה. יש תורף, יש הרבה מחשבות, אבל המחשבות האלה יגיעו, יתקלו במציאות באיזשהו שלב.
אתה מבין גם שבסופו של דבר, אני בתור בן אדם ישראלי, שנכנס לאתר בעברית, רוצה להשתמש באתר אומר לי, בוא תלחץ פה וזה, ואני אעשה לך סאמרייז לכל הטקסט, ואתה תוכל לראות את זה, וזה הכל אצלי במחשב. וג'מיני נאנו, אתה יודע, הוא קיבל עכשיו את העבודה, והוא מחזיר לי בעברית, הוא פחות חזק, אז איך מסתכלים על זה גם? אתה יודע, יש פה דברים שהם לא דטרמיניסטיים. הפלט שלו לא חייב לי.
שום דבר לא דטרמיניסטי פה. אבל כן. זה מרתיח, אני מסכים איתך, זה שהם החליטו לעשות דבר כזה על דעתם לבד, זה מרתיח.
גוגל אגב התחילה עם 22 ג'יגה וירדה ל-4 ג'יגה, כן? זה כאילו, הם התחילו מהרבה יותר וירדו ל-4, ואני מאמין בירידה הזאת הם גם הם צריכים לוותר על כל מיני דברים. הם צריכים להסתכל על דברים אחרת.
אני לא חושב כאן קוואדרטיזיישן, שבעצם זה כמו שיש לך, מה זה אומר מודל יותר קטן? ושוב, אני לא מומחה ללמד הכי גדול בעולם, לא מומחה משין לורינג הכי גדול בעולם, אני צריך להיזהר פה. אבל נגיד יש לך תמונה, והתמונה הזאת ממש ממש יפה, ובאין סוף גיגה פיקסלים של עומק ופרטים. ואז אתה רוצה להעביר אותה בוואטסאפ. הגזמה לכיוון השני. אז אתה מוותר על פרטים. קצת למקום שנגיד הייתי אומר לך עכשיו, אוקיי, אני רוצה שתעשה אפילו איור פשוט של עיפרון של התמונה. אז אתה רואה עדיין את הסוס או את הבית או את מה שלא יהיה, והפרטים עוברים, אבל ברמה הרבה פחות טובה. וכאן זה נכנס גם, אני לא רוצה לבלבל בין המושגים, אבל עולם של lossy compression. מה זה אומר? אז המודל הזה קטן יותר, כן? והכנסת שם הרבה פחות וכו'. כל פעם שאומרים ככה מגה-בייטים, ככה גיגה-בייטים, ככה whatever המודל, זה הנושא של הקוואדרטיזציה הזאת. שוב, לא רק, מסובך ואני לא המומחה הכי גדול, זה hand-wavy, אבל תסלחו לי לשנייה, ואולי תכתבו לנו אחר כך איך לסביר את זה נכון. אבל מה זה בעצם אומר כל ה-weights האלה של המודל, וכל המשקולות האלה? הרי המודל בסופו של דבר הוא compression, כמו zip, כמובן שזה בדיוק אותו דבר, של כל האינטרנט, כל האינטרנט לכמה גיגה. עכשיו, כמובן שאתה מצמצם את כל האינטרנט לכמה גיגה, כן, דברים יאבדו. אז lossy compression, זה בעצם אומר שאיבדתי את החלקים האלה בתמונה, נגיד, שוב, שילוב האנלוגיות, שלא בדיוק ברור לי ששם היה בן אדם, או פה הייתה אוזן.
או שבוא נגיד, למשל, ההבדל בין wave או flak לבין MP3. MP3 מוריד בעצם את התדרים שאנחנו גם ככה לא שומעים, כאילו, בשביל לעשות את הדבר הזה.
נכון. אז אחד הדברים המעניינים פה באמת, זה לראות איפה הקומפרשן הזה לא נעשה טוב, איפה מפספסים את הדברים הנכונים או הלא נכונים, איך לאט מאמנים מודלים שזה כבר עולם שונה לחלוטין, בצורה שונה, טובה יותר, טובה פחות, אבל להפסיק להרבב את כל האנלוגיות שלי ביחד, בסופו של דבר הם בחרו גודל של מודל, שהם האמינו שבשביל דבר ראשון שהם מוציאים לעולם בדבר הזה, כפיצ'ר ראשוני, הוא מספיק גדול כדי להביא את הvalue, אבל מספיק קטן כדי שהוא לא יפריע יותר מדי. אני לא הייתי אצלם, אתה יודע, זבוב על הקיר כדי להחליט מה קורה שם. אבל אני אומר, וואי, מה האלטרנטיבה שלהם? מה הם אמרו? שוב, אני לא חושב שהם פעלו נכון פה. אבל מבחינת הארכיטקטורה, מבחינת דיזיין, מה היו אמורים לעשות? להגיד, אני נמצא במערכת הפעלה, אני צריך לשאול אותה, מה המודל שנמצא לשימוש אפליקציות אצלכם בשלב זה? והאם הוא מתאים לי, האם הוא לא מתאים לי, אף אחד, אין סטנדרט כזה, אין מודל כזה שיענה לך, אז אם אתה רוצה, יש מכל כיוון בראוזרים שיוצאים, בין אם זה ברייל ובין אם זה אטלס, עכשיו גם אתה רוצה, בכלל, הפרפלקסיטי קומפיוט הוא מטורף, זה לא בראוזר, כן?
אתה יודע מה, אני שם שאלה אחרת, יש לך מצב, אתה נכנסת ואתה משתמש בג'מיני נאנו, ואתה נכנסת לאתר של סטאר וורס, כמו שאתה רוצה, סליחה, סטאר טרק, כי דיברנו על סטאר טרק מקודם, ואתה אומר לו, אוקיי, בוא תעשה לי קלסיפיקיישן שכל מה שהוא חלליות וכל מה שהוא אנשים וכל מה שהוא אויבים.
בוא נעשה דאבל דאון על זה, בוא נעשה דאבל דאון על זה. אתה עכשיו נכנסת לאמזון.
אם אתה עכשיו לקחת קוון, כאילו אתה אמרת, אוקיי, אני אין לי כרום, אני משתמש עכשיו בדפדפן וואטאבר אחר, שמשתמש בקוון, כי הוא לא יכול להשתמש בגוגל, כי הם לא רצו לחתום על הדבר המוזר הזה שגוגל רצו לחתום עליו, וקוון לא מכיר סטאר וורס או סטאר טרק, וכאילו הוא לא נתן את התשובה שהיית צריך לקבל.
אז בוא נשאל לך שאלה, בוא ניקח את זה במקום אחר. אחד הדברים שהתחילו בשנות ה-2000 זה הנושא של פרסונליזציה. כשאתה נכנס לאמזון, אתה רואה דף שונה מאשר מישהו אחר רואה. נכון, כשאתה עושה חיפושים, אתה רואה משהו שונה מאשר מישהו אחר רואה.
נכון.
בוא נגיד שאתה נכנס, או אתה זוכר גם בווינאמפ, וגם בג'ימל, וגם במסך מחשב, אתה יכול לעשות תים אחר, או תמונה אחרת, או סקין אחר, או מה שלא יהיה. פרסונליזציה. אז נגיד עכשיו שאתה נכנס באמת לאתר מסוים, ובאתר הזה אתה יודע שבחדשות מה שהכי מעניין אותך, כרגע זה סטאר וורס או סטאר טרק. אתה יכול לעשות חיפושים באתר, ואתה יכול לבנות את הדברים באתר, ואתה יכול פשוט להפעיל גם את ה-LLM ברקע, שיסדר לך את הדברים לפי התעדופים שלך לעולם. זה לא חייב להיות משהו כזה מסובך, ומודל מקומי פשוט מעל ומעבר לצרכים האלה. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הווב הבא ואיך מדמיינים אותו, אני נורא שמח שגוגל משקיע בזה. ואני לא נמצא איתם בחדר, אני לא יודע מה הם חושבים באמת.
אוקיי. כן, אבל
לקחתי פה עמדה מאוד קיצונית אחרת, אני איתך בסופו של דבר, כן, אבל צריך להבין את הוואליו, מה אנחנו חושבים לעשות.
העובדה שיש להם את הדפן ש-80% מהאינטרנט, 90% מהאינטרנט משתמשים בו, לא בא ואומרת, בא לי לעשות ככה, אז אני אעשה ככה, מודדו.
בסדר, אבל זה ככה עובד בעולם הטק.
זאת אומרת, בוהו, אין מה לעשות. It is what it is.
אריק שמיט מצוטט, שהוא אמר, אתם בונה משהו, אל תדאג כרגע לגבי זכויות יוצרים וכל הדברים כאלה, הוא באיזה רעיון בסטנפורד, אפילו שזה לא היה לפני כמה שנים. אם אתה לא תצליח, אף אחד לא יחפת ממך. אם תהיה ענק, יהיו לך עורכי דין לטפל בזה. אני לא אומר שזו דרך הנכונה. ואני לא חושב שהם היו איביל פה בהכרח, אבל אני באמת מנסה להבין, אם אני הייתי רוצה להתחיל את זה.
אני באמת מאמין שכוונות טובות, שלא תבין, אני מאמין שכוונות טובות.
מה הייתי עושה אחרת?
אולי מביא את זה לישיבות תקן ולדבר איתם ולעשות תקן של כל הדב לפנים.
אוקיי, בוא נחכה עכשיו עוד 10 שנים. בוא ניתן לתחרות שלי את ההתקדמות, שגם ככה מוציאים אותי מהשוק עם הדפדפנים החדשים, ונעשה 10 שנים של דיונים, שכולם ממשיכים להתפתח. לא יודע אם עבדו פה נכון, אבל אני חושב שאתה מאוד נהיה לי.
מצד שני, גוגל הצליחו להעביר דברים בתקן של W3C, ברמה של כמה חודשים, והצליחו להוציא דברים. יש סיפורים גם כאלה. זאת אומרת, שגוגל רוצים, הם מזיזים.
נכון.
אז מה, זה לא הכל, זה לא בינארי 10 שנים או לא. כאילו, יש לי מין תחושה כזאת של הנה, עכשיו עולם AI, אנחנו רוצים לעשות ככה, אין לי כוח בשביל כל הבירוקרטים האלה, בוא נזרוק את זה למים ונראה איך מתמונים, אפילו לא סיפרו, תקשיב, יש אנשים ש4 ג'יגה בשבילם זה הרבה, כאילו, בוא, הם לקחו עוד פעם כמה, 15.32 אקסבייט מהעולם, אוקיי? תבין איזה מספר לא הגיוני זה, זה כאילו, רק בשביל שתבין, אוקיי? זה 15 מיליארד ג'יגה. זה כאילו... אתה במיוט, גדי. זה כל כך, 2020, הסיפור הזה.
שהמיוט, כן, זה ממש 2020, אפילו מרץ. אבל אני אגיד לך ש... יכול להיות, אבל אני אגיד לך ש... עזוב, אתה צודק, ואין ספק בזה. מצד שני, זה כמות ה... הארדיסק הראשון שלי, אני חושב, היה 20, 80 גיגה, 30 מגה, סליחה. אז מי יודע, אולי זה הארדיסק שלי בחר. אם בכלל יהיה הארדיסקים בעוד כמה שנים, אולי זה יהיה הגודל של הארדיסק שלך בבית, הקוואד טריליון הזה.
תראה, אם אתה מסתכל על גוגל, גוגל בא ואומרת, העתיד נמצא עדיין באנדפוינטס, ולא נמצא בשרת. כאילו, השרת סבבה, הוא תמיד ירוץ מהר וזה, אנחנו קצת בדילי, אבל זה עדיין ירוץ, יהיה גדול ומדהים. אבל אם תראה, אינטל ו-AMD וקואלקום, הם באים ואומרים, העתיד נמצא באנדפוינטס. הכוח יהיה שם, האינפרנס ירוץ דווקא בלוקל סטיישן.
אני יכול להגיד לך שאני מסתכל עכשיו, אני לא הולך לוותר לי על הקלוד שלי, כן? My Lord and Master, My Savior, אבל אני לחלוטין מסתכל על להרים לעצמי תשתית פה של אינפרנס מקומי, אולי עם קוון, אולי עם משהו אחר, כי נמאס לי לשלם כל כך הרבה. והמודלים האלה מתחילים להיות טובים מספיק.
אני דאבל דאון עליך, אין בעיה. אם אתה תצליח ותגיד לי שזה עומד בסטנדרטים, כי אני חושב שיש פה פער, כי הטופ טיר מודלס הם רצים בקפיצות מאוד גדולות, האופן סורס מודלס רצים מאחוריהם, ועכשיו אני אשאל אותך שאלה כזאת, האם אתה מוכן לוותר על 4.7 בשביל...
קודם כל על 4.7, כן, אני מוכן לוותר על 4.7, לא מוכן לוותר על 4.5-4.6. אבל אני אגיד לך שבהסתכלות שלי עכשיו, אני הייתי מאוד מרוצה מ-1O, 4O, סליחה. whatever היה המספר שלו. וכרגע, כשאתה מסתכל על המודלים שהם חצי שנה מאחורה, ואתה אומר, אני יכול להפעיל כמה מודלים כאלה במקביל, אני יכול להגיד לו, בהרנס, תבדוק את עצמך, תעבוד ככה בנקודת הראות הזאת, whatever. להשתמש במודלים המרוחקים יותר, לעשות את הבדיקה, את ה-judgment על הדברים. אני חושב ש... אתה יודע, להוציא כפול 15,000 יותר, אני מגזים, יותר טוקנים, כדי להגיע לתוצאות. אני לא רואה למה לא לעשות את זה מקומית בשלב הזה. אני לא מוותר על המודלים הרחוקים, אני לא חושב שאפשר לשרוד בעולם תחרותי כמו של היום, בלי המודלים של הפלטפורמות. זאת אומרת שבן אדם שמשתמש בכמות הטוקנים שאני משתמש, לא להשתמש במודלים קומיים, זאת אומרת, אישית לי זה לא נכון כבר, אני צריך לראות איך אני עושה את זה. כחברה, אני לא רואה חברה שבאמת שורדת בצורה הזאת.
האם אתה שורף יותר טוקנים מחצי מהמשכורת שלך?
אני לא, אבל אני הייתי רוצה. כי אם אני מגיע לשלב שאני, לא, כי אם הייתי רוצה לבזבז את כל המשכורות שלי על טוקנים, כי אז התקווה שלי, שזה השקעה נכונה, ושאני שווה 10 גלים, לא 2 גלים.
בוא נשאל שאלה אחרת. תסתכל על החברה שלך, על חברות אחרות שאתה מכיר, מישהו מגיע לחצי מהשכר שלו בטוקנים?
אני מקווה מאוד
שכן. זה מלא כסף, אגב, זה מלא כסף.
אצלנו לא, אצלנו לא, זה מלא כסף, אבל אני יכול להגיד לך שאצלנו, אני מעודד אנשים להשתמש ביותר טוקנים, כאילו לשרוף יותר כסף. עדיין רוצים לראות שעושים את זה נכון, ולומדים ומשתפרים, וכל מה שבנית מחד תשתית שלך לפני 3 חודשים כבר לא רלוונטי היום ומעכב אותך עם המודלים החדשים, כן? חייבים, זה כל כך נוראי לשרוף את התשתית שלך ולבלוק מחדש כל פעם, אבל זה עובד.
אתה בתור מנכ״ל, ככה אני רואה את העתיד. יש לך חישוב שאתה יכול לבוא ולהגיד, על כל X אחוז של שימוש בטוקנים של אחד העובדים שלי, קיבלתי X added value?
הלוואי והיה לי measurement כזה, אבל אני כן יכול לתת לך דוגמה. לזה שמה שלקח לפני חצי שנה, 3-4 שבועות לפתח, עכשיו לוקח יומיים. ומה שחצי שנה לפני זה לקח, כל חצי שנה אתה רואה את זה קורה, אם אתה יודע להשתמש במודלים. מה שלפני חצי שנה לקח 3-4 שבועות, לוקח עכשיו יומיים. ואם אתה על זה, באמת על זה, ורואה את כל הדברים האחרונים, והתשתיות שלך, אבל אתה לא אכפת לך למחוק את התשתיות שלך, ולמנות מחדש, אתה כל הזמן חוקר, שזה קצת לא סוסטיינבול לכולנו, כל הזמן. צריך לעשות עבודה מתישהו, אתה כל הזמן יותר מהיר ויותר טוב. ועצם זה, שוב, יש פה עניין של הבטחה, כל הסטארט-אפ שלי, ואיך אני מבטיח את האג'נטים האלה, כן? זה עניין מסובך וחשוב. ביינוסטיק. אבל, דוגמה, גם בפייננס אצלנו, משתמשים עכשיו גם בקלוד על גבי אקסל, וגם בקו-אוק, וגם בקלוד קוד. ועושים עבודה מטורפת בסדרי גודל, שזה לא לפטר עכשיו אנשים, זה כל בן אדם יכול לעשות מה ש100 אנשים היו עושים, ולהגיע לרמות חדשות לחלוטין של פעולה.
אוקיי, זאת אומרת בעצם על כל X טוקנים שהוא מעלה, הוא בעצם מוסיף עוד בן אדם לצוות האישי הקטן שלו שהוא מריץ.
תלוי במה, תלוי איפה, יש דברים שהוא מטומטם לחלוטין בהם, בוא נגיד את האמת, אבל כן. כן.
אוקיי. אוקיי. טוב, נראה לי אפשר לסכם את הפרק, אני נורא נהניתי. מה איתך?
שמחתי לראות אותך, חייב להודות.
איזה כיף, איזה כיף.
אל תיתן לזה לעלות לראש. אל תיתן לזה לעלות לראש שלך, אני אבל כאילו כן.
אני רוצה להודות לכם על זה שהייתם עד עכשיו. שימו לנו 5 כוכבים, תרשמו לנו תגובות על גדי. אם אתם רוצים לראות עוד את גדי, תרשמו לנו. אולי אני צריך לשכנע אותו. ככה לתפוס אותו בבין לבין. אני הייתי רותם בר, אתה היית גדי עברון. אנחנו נתראה בשבוע הבא. עם עומר הררי שנולדה לו בת, ואני אומר לו, הכי מזל טוב בעולם, בגלל זה הוא גם לא הצליח לענות עכשיו. ואיך אומרים אצלנו? תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי!
יאללה ביי!